השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב, ברוכים הבאים, חורף נעים. התחלה יפה, יש לה חורף. אומר רבי נחמן, רק שתדעו שאצלי זה גישה, גם אם לפעמים אני לא סגור על מה שאני רוצה לומר, אני אומר, אומר רבי נחמן. אז מן הסתם ש... זה פתיח, אומר רבי נחמן. הוא אומר שכל השפע שקיים בעולם מגיע לידי הגשם. דרך כלל, התפיסה שלנו שהגשם הוא ממלא את כל מה שקשור לחקלאות, את מאגרי המים. הוא אומר, על פי הכתובים בספר דברים, שכל השפע של הבריאה, של השירות, של מחצבים, טוב, תחת הכותרת הכללית שפע, הכל קשור בגשם. גם בספר המידות אומר רבי נחמן שבשעה של הגשמים הישועה פרה ורבה. אז יש ברכה מיוחדת בזמן הזה. קורא את זה מתוך הכתוב. הוא אומר, כי כל מיני השירות, דהיינו כל מיני דגן, כל האילנות והסבים, כל מיני מתכות, הם רק על ידי גשמים. לכן כל האוצרות הם על ידי גשמים. כמו שכתוב, יפתח השם לך את אוצרו הטוב. אפשר את הדלת בבקשה. לתת מטר ארציך. שימו לב לפסוק, יפתח השם לך את אוצרו הטוב. הכתוב מתחיל שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את אוצרו הטוב. באוצר יש את כל הדברים שאנחנו זקוקים להצלחתנו. מיד אחרי זה נאמר לתת מטר ארציך. זאת אומרת שרבי נחמן לומד מהפסוק הזה שברגע שיורדים גשמים, אז נפתח האוצר האלוקי של כל הטוב שבו אנחנו מעוניינים לפגוש בחיינו. אחד הדברים שיש בחורף, שמתאפשר לנו ליהנות מהחורף, אנחנו יותר יושבים, פחות בתנועה מאשר בקיץ. המרחבים בקיץ מאפשרים לנו כל הזמן יציאה החוצה. בחורף יש יותר, גם הלילה הוא יותר ארוך, גם יש ימים שאנחנו פחות בתזוזה. וכשבן אדם יושב, אם הוא יוכל לכוון את מחשבתו, אז זה לא סתם יושב, הוא גם, זה יישוב הדעת, הוא מיישב דעתו. אחת ההגדרות ליישוב הדעת זה לחשוב על נושא מסוים עד סופו. זאת אומרת, לקחת איזה עניין ולהעמיק בו עד תכליתו, לא לעצור באמצע את ההתבוננות. מספר הספר שם ישמואל, כתב אותו הרבי מסוכוטשוב, זה היה אדמור בפולין לפני השואה, לפני כ-100 שנה. והוא היה נכדו של הרבי מקוצק. אביו היה נשוי לביתו של הרבי מקוצק. והוא, אינני יודע אם שמעתם פעם על הספר הזה, אבל זה ספר נפלא מאוד. אפשר להגיד שהרבה ספרים, ברגע שאנחנו נותנים להם שימת לב והתבוננות, הם נהיים ספרים נפלאים מאוד. זאת אומרת, זה כמו ילד שאנחנו, רק אחרי שאנחנו מכירים אותו לעומק, מגלים כמה הוא נפלא. אז שואל הבעל השם ישמואל, זה הכינוי שלו, מה ההבדל בין אדם מתון לבין עצל? כידוע שעצלות זה מידה לא רצויה. לעומת זאת, מתון, בן אדם שככה עושה את הדברים בלי להיחפז, זה נחשב למעלה גדולה. אז איך נדע את ההבדל בין עצל למתון? גם הצל יכול להגיד, אני קם מתון מתון מהמיטה, הולך. המתון זה דבר מבורך, והצל זה מביא לתוצאות לא טובות. הרמח"ל בכלל טוען שהעצלות היא מביאה לתוצאות הרסניות, כאילו בן אדם מזיק את מצבו באופן אקטיבי. כי עצלות זה בעצם הימנעות מלעשות דברים. אבל הרמח"ל אומר במסילת ישרים דברים מאוד חריפים, שעל ידי ההימנעות מדברים שצריכים לעשות, כמו להכין את הגג בקיץ לקראת החורף, די הימנעות מזה, זה יכול לגרום לנזקים בפועל. אז אני רוצה לקרוא לכם כמה מילים מתוך השם ישמואל, רק משום מה לא סימנתי לעצמי איפה זה. זה היה בפרשת בראשית, אבל בפרשת בראשית יש כמה עשרות עמודים. אז מה נעשה? אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שאני מסתכל בספר ותוך כדי זה מנסה לדבר אליכם, אולי ניתן לזה אילו שניות למצוא את את המילים הללו של השם ישמואל. יכול לומר לכם בתמצית, אבל זה הסוף, זה לא ההתחלה. התמצית של זה שהוא אומר שהעצל הוא מתעצל ליישב דעתו. זאת אומרת, הנה למשל הוא צריך לעשות משהו, אז אדם מתון עוצר לחשוב, להתבונן. כמו לפני שאתה פותח עסק, אתה עושה סקר שווקים, אתה עושה מחקר אם העסק הזה נצרח, אם הוא ראוי. אז הוא אומר, העצל הוא יפתח מהר את העסק, אבל זה לא זריזות. הוא מתעצל מליישב דעתו לבדוק את העניין. זה חידוש גדול. בחיצוניות זה נראה אדם שרץ ועושה דברים. אומר, המתון והעצל הם שני דברים שונים בתכלית. העצל יכול לראות זריז, והמתון יכול לראות עצל. רק המתון הוא לא מתעצל מלבדוק את העניין בעומק, בעמידה הראויה. לא צריך בדיקה אינסופית, אבל הוא עושה איזושהי בדיקה. העצל מתעצל לבדוק את העניין וממהר לעשות. כשאני קראתי את זה, אמרתי לעצמי, איזה חלוקה נפלאה. אז הנה נקרא את זה מתוך הכתוב. זה בספר שם ישמואל בדף למד זין. והנה כבוד קדושת זקני, האדמור הגדול מקוצק, הגיד בהפרש שבין עצל למתון. שלכאורה, לפי שטחיות הדברים, בני בקתה חדנינו. אני מאוד אוהב את השפה שלו שאומר, הגיד זקני. מה זה זקני? סבא. אומר, לכאורה זה נראה שהם בני בקתה חדנינו, כאילו גרים באותה בקתה, באותו עניין. והגיד עוז הצל, שמתון הוא העושה ביישוב הדעת. על כן, אינו ממהר לעשות דבר. והצל הוא להפך, שמתעצל להתיישב בדעתו ועושה בלי התיישבות הדעת. זאת אומרת שזה ההפך ממה שאנחנו רואים הרבה פעמים בתוך חיינו. אנחנו רואים עולם הפוך. יש אדם שהוא זריז ובאמת הוא עצל, יש אדם שנראה לנו כעצל ובאמת הוא זריז. עכשיו, מה זה זריזות? זריזות זה לעשות כל פעולה בזמן הראשון הראוי לה, בזמן הראשון המתאים לה. זה בעצם זריזות, לא לדחות את הדבר. המנחם אומר, יש לו כלל, כי כשאני דוחה משהו, אני בעצם לא דוחה את המשהו, אני דוחה את עצמי. ראינו את זה בתורה ראש עין בית. ערב, אותיות ערב. גם אותיות רב, אבל אנחנו בוחרים באותיות ערב, כן? או ערב, מלשון ערבות, נעימות. אז שמה, זה העתק שמתחיל במילים היומים בקולו תשמעו. אומר רבי נחמן, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם את אותו היום. אין בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו כמובא בספרים. וכן בעבודתו יתברך, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום ואותו השעה. עכשיו מצמצם, התחלה זה היום, אחרי זה מצמצם את זה לשעה, אומר. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, צטט לכם מתוך הכתוב. עבודת השם זה כל פעולה שבן אדם רוצה לקחת אחריות על חייו לטובה, לכיוון תכליתו, לכיוון יעודו, לכיוון כל הטוב המבורך בו. כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד. זה מאוד מעניין. כל פעם שבן אדם רוצה לקחת אחריות על מצבו, זה נדמה לו כאילו הוא מסע כבד. נפלא ופלא. אני רוצה להציע אולי, תתקדמו לפה, בדרך כלל אלו שמגיעים בסוף, מייחלים שיהיה להם מקום מיד הדלת. שיהיה להם שלא יצטרכו ככה ל... אומר, כשרוצים להיכנס לעבודת השם, נדמה לאדם, מה נדמה לו? כאילו הוא מסע כבד. מסע כבד בכפי כוחו. ואי אפשר לו לשא מסע כבד כזו. זאת אומרת שבן אדם רוצה להשתנות, והוא מזהה שהשינוי הנצרך, נדמה לו, הדגש הוא על נדמה לו. בכלל, נחמן, היה לו עולם מונחים משלו. הוא אמר שהיצר הרע בימינו זה הדמיון, המדמה. שבן אדם יש לו דמיונות, הוא נמשך לדברים שמזיקים לו, מתרחק מדברים שמועילים לו, פוחד מדברים שלא ראוי לפחד מהם, אינו חושש מדברים שיכולים להזיק לו. אומר, זה הכל, כל איזה כוח המדמה, המדמה. הוא אומר, זה לא סתם המדמה, הוא אומר, פעם ליצר רע היה כמה שמות, הגמרא נותנת לו 7 שמות, אומר, היום אני נותן לו את השם כוח הדמיון. דמיון זה גם כוח הפריצה החיובית שלנו. אנחנו יודעים מה אפשר לעשות בעזרת דמיון. חיובי. זאת חשיבה חיובית. הנביאים שכללו את כוח הדמיון שלהם להגיע למקומות הכי פלאים. והדמיון הוא גם מוריד את האדם להפסיד הכל. כמה אנשים מאושפזים בגלל שהדמיונות שלהם לוקחים אותם למקומות לא רצויים. למה הגעתי לדבר על הדמיון? לא חשוב. כן, ולמה דיברנו על עצר הרע? כי תמיד טוב להישמר ממנו, לחיים. אומר, כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד. האדם רוצה להשתנות, נדמה לו כאילו מסע כבד, ואי אפשר לו לשא מסע כבד כזו. אחד הכללים הכי חזקים ב-12 הצעדים לשיטות השונות, זה רק להיום. שמה? רק להיום. אנשים שהתמכרו למיני התמכרויות ורוצים לקחת אחריות על חייהם, הם באמת מבינים שהם יכולים לקחת אחריות על היום. קבל סייעתא דשמיא על היום הנוכחי. אז אומר, כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם. רק נדמה לו, כאילו הוא מסע כבד, ואי אפשר לו לשא מסע כבד כזה. אבל, כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, זה ממש הזמנה להתבוננות, לא יהיה לו למסע כלל. מה ההפך ממסע כבד? מסע קל. מה פה הוא אומר? לא יהיה לו למסע כלל. לא יהיה לו מאמץ. כמה שאנחנו לומדים יותר את סוד הנוכחות, פעם חשבתי, זה כמו שהיו אומרים על ארון הברית. הארון, שהיו נושאים אותו במשכן, היה כבד מאוד, אבל כתוב שהוא היה נושא את נושאיו. יכול, מי שהיה מחזיק בו, אולי צריך להתאמץ, להפך, הוא היה מרגיש קליל, הארון היה מרים את אלה מחזיקים בו. אפשר להגיד שגם היום הנוכחי יש בו ברכה מיוחדת. כל יום. בעצם היום זה המסגרת שדרכו אור השם מתגלה בעולם. גם זה לא סתם שהמושג יום מקביל למילה אור. ויקרא אלוהים לאור יום. המושג יום זאת אומרת שיש אור. אור זה גילוי. אור לא רק במובן ש... אור זה גילוי אלוקי. והגילוי האלוקי יורד כל יום במנה של יום. במידה של יום. כביכול כל יום זה בריאת העולם בממד מסוים. מחדש בטובו בכל יום תמיד. יש שאלה הלכתית בהלכה, הכל זה גדרים ככה מאוד מדויקים. אם בן אדם עכשיו יתפלל את תפילת הבוקר, האם הוא עוד 10 דקות יכול להתפלל עוד פעם? התשובה היא לא. למה? כי לשבח את הקדוש ברוך הוא על היום שהתחדש, זה פעם ביום. אז למה מחר כן אפשר? כי מחר יש משהו חדש בבריאה, זה בריאה חדשה. זה סוד גדול, זה הבנה גדולה, שכל יום זה קוסמוס חדש. עכשיו, אפשר להגיד את זה כמילים יפות, וזה גם מבורך, אבל אפשר להיות בתודעה הזאת. מאדם שבנוכחות, בתוך היום, במילה, תוך המילה נוכחות יש גם את המילה כוח, יש גם את המילה חן. אז לא רק שהוא לא מתאמת, שזה לא מסע כבד, אז זה בכלל לא יהיה לו למסע כלל. היום אם בקולו תשמעו, זה הפסוק מתהילים שעליו רבי נחמן בונה את הדרשה שלו. היום אם בקולו תשמעו. הוא בעצם אומר שאם אתה לומד, אם את לומדת את הנוכחות, את הסוד הזה, איך להיות נוכח היום, אז אתה שומע את כל השם. כל השם, כאילו אתה מתקשר עם השפע שקורה עכשיו. אי אפשר לפגוש את השפע הזה, לא מחר ולא אתמול. היום. אחרי זה הוא אומר, בתוך אותו טקסט, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. לאמור, מחר אתחיל. מחר אתפלל בכוונה וכוח כראוי. וכי יוצא בזה בשאר עבודות, כן לאדם בעולמו, כי מותו היום. באותה השעה. כי יום המחרת, וזה השוש של האמירה הזאת, הוא עולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. עכשיו, במה זכה אותו דרשה של רבי נחמן שיובא עכשיו לשיעור? איך הגענו אליה? של העניין הזה של הדחייה. וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. אומר רבי נחמן חידוש עצום, כשאני דוחה דבר מה שחשוב לי, לחיים. אני לא דוחה את הדבר, אלא דוחה את עצמי. זה חידוש עצום. וממילא, כשיש משהו שאני בתנועה טבעית לדחות אותו, ובכל אופן בוחר לעשות אותו, למרות הנטייה לדחות אותו, אז מה ההפך מדחייה עצמית? קבלה עצמית. אני מקבל את עצמי, אני מקבל את היום, ואני מקבל את הדבר. גם שלא ידחה את עצמו. אז בעצלות, יש הרבה פעמים בעצם מצב של דחייה עצמית. כי העצלות זה הימנעות מלפגוש דברים שמעלים בקושי. זה בעצם עניינה של העצלות. אז אני דוחה את המפגש איתם. דוחה את המפגש לקימה, דוחה את המפגש לביצוע המטלות, לשטיפה.
למה אני מתיישב כבר עם הציטוט שנתת קודם? שם זה היה, התחילנות הייתה שמזדרז לבצע ולפני
שהתיישב. בעזרת השם, עוד מעט הכל יסתדר. אני שמח שאתה עוד מחזיק ראש על מה שאמרנו קודם. זה היה מזמן. עכשיו הערנו זווית אחרת בעצלות.
שיותר קרובה לעצלות, כפי שאנחנו מכירים.
כן, כן. שיש דברים שעולה בקושי לפגוש אותם, ואני דוחה את המפגש הזה. הגענו להרחיב על העצלות בעקבות שאמרנו בשם קודם, בשם הרבי מקוד, כשיש עצלן שבחיצוניות הוא נראה זריז. ולמה הוא נראה זריז? כי הוא מתעצל ליישב דעתו. זה בעצם הנקודה הזאת. שהוא יתעצל גם על חטא אדם הראשון, אומר פה השם משמואל, שכל מה שהיה החטא אומר, ונראה שזה היה מחמת המהירות ובלתי יישוב הדעת. שבאם היה מתיישב בדעתו, בוודאי אי אפשר שהיה עושה דבר זה. אז אחד הדברים שבחסידות אומרים, זריזות במתינות. מה זה אומר זריזות במתינות? עכשיו זה מתיישב לנו. זריזות במתינות זה לא לעכב את הדבר כלל. רק שמידך להתיישב בדעתי, מה בדיוק צריך לעשות, מה סדר הפעולות. יש לפעמים פעולה שמה שהכי נצרח שם זה לא להתעכב בכלל, לצאת לדרך, לא להתמאמר. ויש פעולה שהכי נכון זה להמתין עד שכל הציוד יהיה וכל ההערכות תהיה קשורה. יש פעמים שהערכות זה סוג של דחייה של משהו שהוא קריטי, ויש פעמים שהערכות זה רשלנות נוראית אם לא נמתין לכל הפרטים הקטנים. זה תלוי בעניין. לדוגמה, היו תלונות בעיירה שהשואב מים מחפף בשאיבה ולפעמים מופיע בתוך המים שהוא מחלק בבתים קצת תפר ואבנים. ושר המחוז באותה עיירה אי שם הגיע אליו התלונה, הוא קרא לו ואמר לו, זה פעם אחרונה שאני שומע את התלונות האלה. ומאז המים השתפרו פלאים, היה מסנן אותם והיה נפלא. קיבל הרבה שבחים. אחד הימים פרצה שריפה בעיירה. והמנהג באותם ימים היה שעושים שרשרת אנושית עם דליים, מעברים אחד לשני למקום שבו צריך את המים. אז היה עובד. עומדת כל העיירה בשורה עם הדליים להעביר אותם אחד לשני, אבל מהבאר לא מגיעים מים, לא יודעים מה קורה. עד שאחד הולך לראות, הוא רואה הבתים עולים בלהבות והמים לא מגיעים. הוא רואה את השואב מים, מסנן את המים. הובן ההבדל? זו התשובה.
דרך ארוכה קצרה או קצרה ארוכה?
זה ההבדל, ההבנה. יש פעמים שהדבר הכי נכון לסנן את המים, ויש פעמים שלסנן את המים זה פשע.
מה זאת אומרת לסנן את המים?
שלא יהיה בהם אבנים. שאתה מוכר מים לתושבי העיירה, תסנן אותם שבלי חול ובלי אבנים. אתה שואל מה הייתה הבעיה? הבעיה הטכנית, כן. כשהעיירה בוערת זה לא נורא אם יש אבנים וחול במים. אז הרעיון הוא רק מה יש בו במשל הזה. למשל להחפץ חיים. יש פעמים שההיצמדות לפרטים הקטנים זה הדבר הנכון והראוי. ויש פעמים שההיצמדות לפרטים הקטנים זה קטסטרופה.
הוא לא היה יהודי אחרת. אחרת היה מוציא מוצר חדש של מים נקיים. מחיר יותר גבוה.
מה? לא, זה קשור להגדרה של הרבי מקוצק על עצלות, שהוא אמר שהעצל זה בן אדם שמתעצל ליישב דעתו עד הסוף. יש פעמים פעולה שאני צריך לזנק מהמיטה ולרוץ לעשות את הדבר. וזה הכי נכון, אין מה להתמאמר. ויש פעמים שהדבר הכי נכון זה באמת לחשוב רגע מה הצעדים והפעולות שאני עושה עכשיו, לוודא שיש את כל הציוד וכל הפרטים ולא לצאת לפני זה. בהקשר הזה זה קשור, הזכרנו את זה לעצלות. שהעצלן, לפי הרבי מקוד, זה אחד שהוא מתעצל לחשוב על כל הפרטים והוא ממהר לעשות. וזה כאילו החידוש המפולפל של הרבי מקוטש, שהוא היה איש פלא, היה לו חשיבה לא שגרתית, הוא אומר, הנה לך עצלן, שנראה זריז מאוד, אבל הוא עצלן, רק אומר, רגע, הוא לא נראה עצלן. מצליח, הוא עצלן מליישב דעתו. לא, לא מוכן לעצור ולהתבונן בתהליך הזה. נכון.
מצבה
מבצעית
של
5 דקות, נכון, נכון. ויש פעמים שאתה לא יכול לתכנן כלום ואתה צריך מיד להסתער. עכשיו, מה מעניין פה אצל השם ישמואל? שהוא בעצם אומר, אם חטא אדם הראשון, זה בעצם, זה חטא במלשון, ממחד, במלשון להחטיא את המטרה. עכשיו, זה החטא הראשון שבבריאה, כאילו יש בו משהו מאוד יסודי, מאוד שורשי. אז כביכול השם ישמואל אומר, הדבר שהכי גורם לנזקים בחיים שלנו, זה שאנחנו מתעצלים לחשוב לעומק על הדברים שאנחנו עושים. אנחנו מתעצלים לחשוב לעומק על ההשלכות של הפעולות שלנו. אז זה לא עוד תובנה רוחנית להשתפרות. וכאילו הוא אומר, זה היסוד שעם אותו אנחנו נתחיל להתאמן בו. רבי נחמן, יש תורה בלקטור מרן חלק בתורה י', הוא אומר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת. ואינם מיישבים דעתם, הוא עושה כפילות כזה, אומר, אין להם יישוב הדעת ואינם מיישבים אותם. אומר, והעיקר להשתדל ליישב דעתו היטב. לכן, זה טבע האדם שלא יהיה לו את היישוב הדעת הזה. את היכולת הזו להתבונן לעומק על מעשה והליכותיו. אז אני מאוד שמחתי בהגדרה הזאת של הרבי מקוצק, והנה, זכיתי לשתף אתכם בזה. עכשיו כל מה שנותר לנו זה להתחיל להיות זריזים במתינות. זה נקרא זריזות במתינות. זריזות, רק המתינות זה היישוב הדעת להתבונן על העניין בעומקו. חלק מעניין של הזריזות במתינות, אפשר להגיד גם, כשבן אדם לומד תורה או קורא, רבי נחמן אמר, כשלומדים תורה, לא להתעכב על הכתובים. זאת אומרת, גם אם משהו לא מובן, הייתה לו שיטה, היו אחרים שלא הסכימו איתה, לקרוא, וגם אם משהו לא מובן, להמשיך. כי הוא טען שהחלקים הלא מובנים יכולים לבאס לי את כל הלימוד. והם מוגבלים בדרך כלל, אם בן אדם זוכה, יש פה מקום. אם בן אדם זוכה למה? לא זוכר מה אמרת לפני. כן.
דיברת על זה שהוא עושה בריף על הקריאה של התורה.
כן, אז הוא אומר, אם אדם זוכה, אז הוא בזכות, הוא אומר, יש אנשים שהפסיקו את כל לימודם בגלל שהם התעכבו על מה שלא הובן. לעומת זאת, אם בן אדם ממשיך, הוא אומר שאחרי זה, אחרי שעובר את המשוכה, העניינים אחרים מובנים. זה בעצם זה ראיית היש. אתה פונה לטקסט, מה הולך לקבל את תשומת הלב? גם אם אמא עליה שלומי אמרה את זה, תעמיקו במה שאתם מבינים. כאילו תעשו עבודה עם מה שמובן, או עם מה שאתם רוצים להבין, או מה שמדבר אליכם. ומה שלא מובן, יגיע זמנו. כל חלק ניתן בזמנו, מובן בזמנו. כשרבי נתן התחיל ללמוד את הספר הקדוש עץ חיים, שזה ספר קבלה של הארי הקדוש, ספר יסוד בקבלה, וספר מורכב ללמידה, רבי נחמן אמר לו, אתה תלמד אותו ברצף, וכל מקום שאתה לא מבין, רק תסמן את זה. אומר, בפעם הבאה שאתה תסיים את הספר, אתה תתחיל עוד פעם מההתחלה. ואתה תראה שמה שלא הבנת, זה פוחת. זה לא שעכשיו תבין את כל זה. בסיבוב השלישי אתה תראה שזה עוד פוחת. וככה היה, בסיבוב השלישי הוא הבין את הכל. אבל אצל רבי נחמן זו שיטה. איפה אני כן מתעכב? שמשהו מדליק אותי, שמשהו מדבר אליי. ואיפה, כשאני מתעכב, משהו מדבר אליי, אבל זה בכיף, זה לא התעכבות של לחץ לנסות להבין. זה במקום לנסות להבין את מה שאני לא מבין, זה לנסות להפרות את מה שכבר הבנתי. לגלות שם איזה חידוש. זה הנחיה שיכולה מאוד להועיל. גם בשמחת תורה, שזה עתה יצאנו ממנה, אז כדו יש הרבה דרשות, הרבה אמירות על היום המיוחד הזה. אבל אחד הדברים שרציתי להזכיר פה, גם כשאנחנו כבר חלפה ועברה לה, או חלף ועבר לו חג זה, אומרים חז"ל, מה העניינה של שמחת תורה של שמיני עצרת? שחג סוכות אומרים, חז"ל, שעניינו זה גם תפילה ולהמשיך שפע לכל העולם. חג סוכות היו מתפללים על המים של כל הבריאה. היו מקריבים גם 70 פרים כנגד 70 אומות העולם לרווחתם והצלחתם של כלל האומות, שזה כאילו מספר שורשי של 70. יכול להיות גם 700 אומות, אבל מספר שורשי של 70. מעל הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתהיו עוד יום אחד שנהיה באינטימיות, שזה יהיה רק פנים על ה... והמדרש מזכיר משפט, קשה עליי פרדתכם. הוא מביא דוגמה שמלך שהיה עם אוהביו 7 ימים ובאו להיפרד, אמרו לו בוא, אמר להם בואו תהיו איתי עוד יום אחד. והוא אמר להם קשה עליי פרדתכם. אז זה המשפט שמוזכר בהקשר של שמחת תורה. קשה עליי פרדתכם. אז שואל הרבי מלובביץ', למה נאמר פרדתכם? צריך להגיד קשה עליי, כן? שאלה היא מה? פרדתנו. אנחנו ביחד, צמתים, האוהבים נמצאים ביחד. כשמישהו הולך, אז קשה עליי הפרידה של כולנו. כאילו, כולם זה קשה להם.
הוא נשאר קשור אלינו, ואנחנו רק
נשאר. מאוד. אומר הרבי, אתם יודעים מה קשה לי? קשה עליי פרידתכם. אני לא נפרד מכם אף פעם. אבל קשה לי שאתם תצאו מהחג ותחשבו שנגמרה ההתעלות ואתם עכשיו בפירוד מני. קשה עליי המחשבה שאתם בפרידה. קשה עליי פרידתכם. ביאור נוסף אמר הרבי, קשה עליי פרידתכם שאתם בפירוד ביניכם. שבחג לא להיות השמחה, ואחרי זה בן אדם נכנס לאפרוריות היום יום. באמת, האריזל אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר ששמיני עצרת, אומר זה משל לתחילת ההיריון. מה זה אומר תחילת ההיריון? שהטיפה של הזרע היא נעצרת ברחם. זה מאוד מעניין הביטוי. זה אומר שמיני עצרת, שכביכול היה זיווג בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, והטיפה נעצרה, ומה המשמעות של זה? זה ההבדל בין זיווג שהיה ואיננו, ואין לו שום משמעות נוספת על משך החיים, לבין זיווג שלמרות שהוא נפסק, מתרקם לו מתחת, או מתרקמים להם מתחת לפני השטח, חיים חדשים ונפלאים. ואומר הארי הקדוש, שמי שמיני עצרת, עד ליל הסדר, מתרחש לו הריון רוחני נפלא שהחל בשמיני עצרת. זאת אומרת שהמפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא ביום הנפלא הזה, אין שממנו כבר לא תהיה פרידה כבר. נוצר משהו חדש ונפלא לגמרי. אז העניין הזה של קשה עליי פרידתכם, זה מאוד מתאים לכל השנה. הראשונים, שניהם מתאימים. רק מה שיש אמרנו השני, זה קשה עליי שאתם בפירוד ביניכם. אבל יותר חזק עבורי לפחות, קשה עליי פרדתכם, קשה עליי על זה שאתם יש לכם מחשבה שאיננה נכונה שאתם נפרדים ממני. כל הריחוק שלנו מהקדוש ברוך הוא זה לא מציאות אובייקטיבית. זה התודעה שלנו שהיא זו שאומרת קרוב או רחוק. אנחנו כל הזמן בקרבה. אז הזכרתי את הרבי, אז הם מזכירים את הרבי, צריך להזכיר בעוד עניין. שבת ישבנו ביישוב, והשכנים, ההורים של הגברת הם מקיבוץ עין הנציב. זוג חבדניקים, קיבוץ עין הנציב זה קיבוץ דתי. אבל בקיבוץ הדתי צריך לדעת שהדתיות שם הייתה מאוד קלה. כלילה. שמעתי יש הרב דב זינגר יש ביטוי כזה דתי לייט, אז הוא אומר זה מהמשקעות מגיע ביטוי. אז הוא אומר יש גם דתי זירו. אז הם גרו בקיבוץ עין הנציב. אנשים מבורכים שם בקיבוץ, אנשים טובים, רק זה עניין, זה החוויה שלהם שהרמה הדתית שם מאוד מאוד לא סיפקה אותם. באמת בקיבוץ הדתי ידוע כי מסורת של שנים היה להם את הגישה שלהם. וככל שהם נהיו חבדניקים, וזה השפיע מאוד על אני אומר רק שתבינו, זה לא להגיד טוב או רע, אבל שתבינו על איזה מצב מדובר. בקיבוץ הדתי, אם מישהי הייתה רוצה לשירות לאומי ולא לצבא, אז הייתה חייבת לעזוב את הקיבוץ. לא יכלה להישאר כחברת קיבוץ. לא הייתה הבחירה הזאת, טוב, זו הייתה דרכה. נכון. כן, אורך השם, זה הולך ומשתנה, כל יום נהיה יותר טוב. גם אנחנו משתנים כל יום יותר טובים. בכל אופן, להם זה היה קשה. אז הם אמרו, זה בכל מיני היבטים. מה סיפרו לי את העניין הזה? אז הם הבינו שהדבר הכי נכון למען חינוך הילדים, וגם הם בחרו דרך, בסדר, מי שבוחר בחיי קיבוץ, שיבורך, רק הם בחרו את הדרך של ההתחזקות, של החסידות, וראו ממש שזה לא שייך. אז הם כבר שכרו דירה בכפר חב"ד, ורשמו את הילדים שם למוסדות הלימוד. אבל כחסידים רק חיכו שהרבי יענה להם, במכתב, כתבו מכתב לרבי, עשו הכל רק לרבי, שרבי מאשר את המעבר שלהם. שאנשים יכולים לעבור גם בלי הרבי, רק הם היו, נכנסו לכזה קשר עמוק עם הרבי, שהם לא עשו דבר בלעדיו. ואז הם מקבלים מכתב מהרבי, במענה על שאלתם. הם בסך הכל ביקשו את הברכה לעבור. הרבי כותב להם, מובן ופשוט שעליהם נשאר בקיבוץ. עכשיו, סיפרה לי דזיבה, כך קוראים לה, זיבה פש, זיבה ואיסי פש, וליל שבת האחרון. חשבתי לעצמי, אז היא סיפרה שזהו, הרבי אמר שאי אפשר, היה לנו קשה והמשכנו. אבל חשבתי לעצמי, מה שתפס אותי זה הניסוח. מובן ופשוט שעליהם נשאר. אמרתי, רגע, מה מובן? מה פשוט? ולפעמים תופס אותנו משהו, ואני כל השבת חשבתי על המובן והפשוט הזה. מה כל כך מובן ופשוט?
אבל זה התפיסה החבלית הקלאסית של השלוחים, לא? כן. זה שמסובך שם צריך להיות, לא?
כן, אז מסתבר שהיו שנים שזה עוד לא היה כל כך... הרבי, מה הוא עשה? הרבי הנחיל את התודעה הזאת, אבל היום זה כבר נשמע כאילו תפיסה קלאסית. טריוויאלי, אבל הדברים הטריוויאליים אצל החבדניקים. הרבי אומר... כביכול, מה אתם רוצים ליהנות או רוצים להיות שליחים? מה שהתבוננתי במילים, מובן ופשוט, כאילו איך אתם בכלל יכולים לעלות על דעתכם שיש מקום אחר? מובן ופשוט. כי כשהוא כותב לנו מובן ופשוט, זה אומר שאנחנו מתחילים להרר, ואנחנו צריכים לעבור תהליך שזה יהיה מובן ופשוט גם לנו. להיות ככה, לא? מובן ופשוט. שיש תודעה הזאת של שליחות בעולם. אנחנו רואים ש אנשים עושים הרבה למען ההתקדמות הרוחנית שלהם. בעצם כל מה שהזכרנו, יש את הזריזות. עליה הרמח"ל אומר גם שיש בה מידת שלמות גדול. לא צריך להגיד שלמות גדולה, אבל זה הביטוי שלו, הזריזות. אם אדם שרוצה לעשות, להיענות לייעוד שלו בעולם, יאמץ את מידת הזריזות. יש בן אדם שהזכרנו את העניין של החגים, או של אותו זוג חבדי. כל אחד יש לו את הכמיהה הזו, איך להיטיב את מצבו הגשמי וגם הרוחני, להיות בהתקדמות ולהיות בצמיחה. היו אנשים שבשביל שכל כך רצו להתקדם, היו עושים צומות. לא צומות שיש בלוח השנה היהודי בהלכה, כמו יום כיפור, תשע באב וכו'. יום כיפור יישאר לעולם, תשע באב כתוב שיבוא יום והוא יהפך לחג. חג חגיגי מאוד. בעזרת השם, כבר השנה. אני לא מדבר על הצומות הללו שנקבע הזמנה. אלה היו אנשים שהיו מסגפים את עצמם בצומות בשביל ההתעלות, הדבקות בשם. כי מה בעצם עושה הצום? הוא מזכך אותי מענייני החומר. הבעל שם טוב אגב, מאוד לא החזיק מהעניין הזה של עבודה של צומות. לפני הבעל שם זה היה מאוד נפוץ. אבל הבעל שם טוב לא החזיק מזה. מה שאדם יוכל להשתה כמה שהוא צריך בכיף, או מי שרוצה בסבבה. שעבוד את השם, חיוניות, יש כל כך הרבה אתגרים נפלאים. אבל היו צדיקים אז, ויש גם היום, צדיקים כאלו שמסיבותיהם צמים. אפילו היו כאלו שצמו, היו צמים משבת לשבת. זאת אומרת, מצאת השבת, עד כניסת השבת שאלה אחריה. היו צמים שבוע שלם. זה מאוד קשה, זה לא קל. כנראה גם בלי מים. אני אומר כנראה, כי עלתה לי התאייה הזאת, על משמע שכן. ולמה אני אומר הבנתי בלי מים? כי רבי נחמן מתאר שהוא עצמו עשה פעם צומות כאלו. הוא עשה שנה אחת 18 צומות משבת לשבת. הוא דיבר על כך, הוא דיבר על מערכת העיכול, שתמיד יש הפרשות. הוא אומר, גם אחרי שבוע צום, אדם עדיין צריך לשירותים. עדיין יש לו מה להתפנות, מטיל את מימיו במובן הזה, אז הוא רוצה להגיד שהוא דיבר על זה בהקשר, אז מזה הבנתי שאם רבי נחמן אומר את זה כחידוש, שגם אחרי שבוע שלם עדיין צריך להתפנות, משמע שלא מדובר פה שהוא שתה במהלך השבוע. כן, זה מה שהוא אמר. כל רופא ידע את מה?
ידע שאם אתה תהיה סוכר וחמצן, זה הופך למים ו-22.
אבל סוכר מאיפה?
סוכר? מהשומנים, הופכים לסוכר, מה ששומרו, מה שלא
עזר. מתוך המאגר הפנימי.
כן.
יפה מאוד. תודה לך שהשארת אותנו. אנחנו בסוף ימיו אמר שאם הוא יודע את הכוח של ההתבודדות, אז הוא לא היה שובר את גופו בצומות כאלו. אבל מה רציתי לספר לכם? יש בעיר למברג, היום זה נקרא לבוב, יש שם בבית הקברות מצבה, שכתוב שם, פה נתמן, פלוני אלמוני, כתוב את השן, אומר רבי משה בן רבי יצחק, צדיק נסתר. הכינוי צדיק נסתר. אז הרב פריינד, זה הרב גדול בירושלים, סיפר שאבא שלו לפני שנים רבות, ביקר שם בלמברג, ככה עשה סיור קברי צדיקים, ושהוא ראה את המצבה הזאת, זה מאוד מוזר מה זה, פלוני אלמוני צדיק נסתר, שכותבים על המצבה שלו. בכלל, המושג צדיק נסתר, היו צדיקים בעם ישראל שבחרו לא להתפרסם. כתוב בספרים הקדושים שפרסום מאוד מזיק לאדם. אנחנו לא יודעים כמה הוא מזיק. מצד אחד, כל בני אדם הם תאבי פרסום. הם לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו מחסירים מעצמנו בפרסום. יש היו צדיקים שאמרו שממש הפסידו הרבה בזה שהם התפרסמו. בכל אופן, היו צדיקים נסתרים, שהרי צדיק זה בן אדם שהוא רוצה באמת להועיל לעם, הוא רוצה להועיל בנתינה. רק לפעמים אפשר לעשות זה בצורה נסתרת, בצורה בלי פרסום. זה היה הדרך שלהם. עכשיו, היה שם, באותה עיירה, בלמברג, רב העיר היה אדם קדוש של יום, תלמיד חכם עצום, וגם היה מרבה בתעניות, היה צם משבת לשבת. יום אחד הוא הולך ברחוב, ניגש אליו אחד מפשוטי הקהילה, נותן לו כזה תפיחה על השכם, הוא מסתובב, אומר לו, אהלן, מה ענייני? אומר לו, נכון שאתה צם היום? אז הוא אומר לו, גם אני. מה, כמו דיבור שבב כזה. נכון שצמת אתמול? אומר, גם אני. נכון שאתה צם כל השבוע? אלא גם אני. מה, אבל אתה יודע מה ההבדל בינינו? שאני, כשעשה את הקידוש בליל שבת, יש לי רק לחם ומים לאכול. אתה, יש לך דגים וכל מתמים. אומר, ותדע לך, שכשאתה תבוא בליל שבת לסעודה, ואחרי הקידוש תחכה שיגישו לך את הדגים, ואשתך תגיד לך שחתולים אכלו אותם את הדגים, ואתה תרצה לכעוס, אז תדע לך שכל הצום הזה של שבוע שלם לא שווה את הכעס על זה שחתולים אכלו את הדגים. איך שהוא גמר דבר, הרב היה בשוק, איזה מין שיחה מוזרה כזו, הוא נעלם לו. זה לא היה לי הנביא, הוא הכיר אותו בקהילה, כאילו בא הדיבור, הביא לו דיבור, אני נקרא מנור ור, ונעלם, הלך. לא, כבר שכח מהדיבור הזה, יש הרבה מוזרים, מגיע ליל שבת. הוא עושה קידוש בהתלהבות גדולה, אצל הצדיקים, כתוב שהקידוש היה ממש, אני עושה את זה בהתלהבות נפלאה מאוד. יש הרבה תיאורים על צדיקים שהיו כל השבוע שקטים, אבל בקידוש של ליל שבת היו בהתלהבות, ראו להם אש על הפנים. הוא עושה קידוש כזה בהתלהבות. יש ביידיש גם ביטוי שנקרא חפט מלוכים. אני יכול לתרגם את זה? חפט זה לחטוף. מה זה מלוכים? לאיזה מילה זה דומה? מלאכים. כאילו בן אדם עושה כאילו תנועות והתכוונות, שכאילו הוא חוטף מלאכים. זה ביטוי כזה, לפעמים הוא קצת בא בלאג, שבן אדם בכזו התלהבות, הוא מרגיש שהוא חוטף מלאכים, חפט מלוכים. הוא היה בהתעלות גדולה. נגמר הקידוש, נוטל את ידיו, לרחם מוציא, והוא מחכה לדגים הטובים של השבת. אשתו באה ככה עם פנים נפולות, היא אומרת לו, רגע, לא שמתי לב, החלון היה פתוח. החתולים אכלו את הדגים. פתאום מרגיץ צמרמורת בגוף, אומר, וואו, כל מה שהוא אמר לי, איזה אנשים יש פה בינינו, כזו רוח הקודש. אבל הוא מספר אותו הרב, שברגע שאשתו אמרה לו שהחתולים הלכו הדגים, הוא הרגיש משהו ממש כועס עליה. בטח שזה גם טקסט, אבל למה לא סגרת החלון? זה לא פעם ראשונה שזה קורה לך. ואת יודעת שהחתולים מסתובבים שם, איזה... יש טקסטים כאילו לגברים, כן? זה משתנה לפי המקום והזמן, כן? הוא ממש הרגיש איך שהכעס עולה בו, ואז הוא נזכר פתאום בדיבור הזה. אני הקדמתי, אמרתי שעלתה לו הצמרמורת בלי לתאר את השניות הללו, שעולה לו הכעס. איך היא ככה נתנה לדגים? מרוואו. איך הוא ראה הכל, איזה מין ראייה. אז קודם כל הוא מנע את הכעס. הוא באמת הזכיר לו. הזכיר לו, כל המגמה שלו זה להתקדש, להגיע לדבקות בשם. וביום ראשון הוא שולח את שמש בית הדין לקרוא לאותו יהודי, הוא רוצה להכיר אותו יותר, מה זה כזה רוח הקודש בגילוי, כזו קדושה. אז האדם הפשוט הזה אומר לשליח בית הדין, אומר לו, תגיד לרב, זה מאוחר מדי, אם הוא רוצה לפגוש אותי. אומר, אם הוא ראה את הדברים שלי, כמה הם מדויקים, היה ראוי שיבוא אליי ולא יתמהמה הכלל בלי שליחים. אומר לו, תדע לך, כל עוד הייתי צדיק נסתר, יכולתי להמשיך בחיי. וידעתי כבר משנים שקיבלתי מהמורה שלי, שביום שאני אתגלה, אני צריך כבר להתכונן למותי. אומר, אני שמרתי על עצמי פרסום עד אותה התגלות בפני הרב שלך, והגיע זמני להסתלק. וכעבור שעות אחדות, הוא נפטר לבית עולמו. והרב לא הספיק לראות אותו. נערכה לו הלוויה גדולה, והרב ביקש שיכתבו על המצבה שלו, כאן נגבר, רוני אלמונית, שמו המלא, צדיק נסתר. ומי שסיפר את הסיפור הזה, אמר, תראו את גדולתו של אותו, הרי למה בעצם הוא התפרסם? למה הוא התגלה? מתוך הרחמנות והחמלה, זה היה בעצם סוג של שליחות. הוא ראה את הרב, את רצונו הכנה, כל כך להתקדם, אבל כשמגיע הכעס, כי מה זה בעצם הכעס? אנחנו, יש לנו תודעה של עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, יש דברים שנראים בינינו טובים ואנחנו שמחים, יש דברים שנראים לנו לא טובים ואנחנו עצובים או כועסים, הכעס והעצבות הם מאותו שורש, שהמציאות לא לשביעות רצוני. לעומת זו, יש תודעה שהיא נקראת עץ החיים. בתודעת עץ החיים אין שום דבר מבלעדי הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא תודעה אנושית, זה לא תודעה של אדם רגיל. אדם רגיל זה לגיטימי שיהיה מבואס ממה שלא הולך, וישמח ממה שהולך, וכמובן יעשה עבודה שיהיה יותר מרוצה מאשר לא מרוצה. רק זה טבעי, זה אנושי. רק הצדיקים, בעלי מדרגה, הם במקום כזה שהם רואים רק אלוקות. הם לא רואים משהו אחר. עכשיו, מה זה כעס? כעס זה שמשהו מתנהל שלא כרצוני. ובמקום לראות את הקדוש ברוך הוא, אני רואה את הזולת. שהוא השם. אז בעצם הוא אומר לו, תראה, אתה עשית רצון כל כך כנה להתקדש, להתאר, להיות בדבקות, למנע מאכילה, טוב, מספיק בתנועות היד שלי, כאילו להיות... אחרי זה מגיע שם הכעס, אז זה לא שמזלזלים בזה שצמת כל השבוע, זה אומר שבתודעה שלך, הדבר הכי משמעותי עוד לא קורה, כי במקום לראות אלוקות, אתה רואה את אשתך. בהקשר הזה. זה מעניין שחז"ל אמרו, למרות שהכל זה אלוקות, תמיד להכיר טובה למי שעושה לנו טובה. כי אפשר לקחת את זה גם למקום שלילי. הכל זה השם. רבי פנחס מקוריץ' אומר שאת האמונה הזו אפשר לפגום איתה בשני דברים. שמישהו עושה לך טובה, להגיד, מה פתאום, זה לא אתה, זה השם. אני אגיד תודה לשם, שחובה עלינו להודות לכל מי שהטיב איתנו. אומר, גם להפך, רואה אדם אני שזקוק לעזרה, אומר, השם רצה שהוא יהיה אני, אני לא רוצה ללכת נגד רצון השם ולתת לו צדקה. פנחס מקוריץ, אלו שתי המחשבות, שהן מחשבות של אבל ושטות. אמנם, אם מישהו נצרח לזה, אפשר לבאר את העניין. אבל ראוי לנו לעזור למי שביקש עזרה, ולהודות מאוד לכל מי שהיטיב איתנו. והוא... אותו צדיק נסתר בחמלה, ברחמנות שלו על אותו רב. חשבתי על כך שהיום אנחנו בעולם של רייטינג. מה זה בעצם צדיק נסתר? זה בן אדם שקיבל מדרגות נפלאות מאוד של ראייה רוחנית. שכל סוד לא חסום בפניו, והוא נמנע מלהשתמש בזה לצרכיו האישיים. זה אחד הכללים. לפני שמקבלים כוחות על אנושיים או לא טבעיים, זה לא להשתמש בהם לתועלת אישית. ואם משתמשים בהם לתועלת אישית, זה מביא לתוצאה לא רצויה. אין צורך להאריך. אבל תחשבו, אנחנו היום בעולם שכל כך רוצים שיראו כמה אנחנו יכולים, כמה אנחנו זה, ובן אדם מקבל כוחות וכל כולו רק מול הקדוש ברוך הוא. והוא משתמש בהם, הוא סתם בחייו משתמש המון עם הראייה הרוחנית הזאת. לעזרה, ללא אגו. איזה מבחן. מה שווה שאני אהיה לי רוח הקודש כשאף אחד לא ידע מזה? מסוגלים להזדהות עם מלך המחשבה הזאת? בוודאי שזה שווה, אבל יש מקום שאומר, אם אני לא יכול לפרסם את זה ולא ידוע עליי, זה שמה? זה הלך מחשבה ראשוני, נמוך, פרימיטיבי, רק הוא פוגש אותנו בחיים. לפעמים בן אדם מסכים לקבל מעלות, אומר, ביני לבינך ריבונו של עולם, ואני משתמש באיכויות הללו איפה שזה נצרך. ללא פרסום כלל. עכשיו, שבתוך כל הדברים הללו, יש זמנים שבן אדם לא פנוי, לא להתקדשות, ולא לצומות, ולא, גם לא לכעס. מכאן, אגב, מכאן אנחנו מבינים שלעבוד על הכעס, זה יותר טוב מצומות, כן? אני שקראתי את הסיפור הזה, שאלתי ככה בחיוך את החבר שהיה לידי, אז למי שלא צם כל השבוע, אם הוא כן יכול לחוס על אשתו עם הדגים, עם החתולים אכלו את הדגים. זה כן לגיטימי, זה לא... סך הכל אמר לו שהצום לא שווה, אבל אם לא היה צום. אבל יש לפעמים שבן אדם הוא פשוט בתוך מבוי סתום, ללא הקשר הוא רוצה להתקדם ואין לאן. או נראה לו שאין איך. ודוד המלך אמר לזה אחד המשפטים הכי נפלאים ותהילים. כל פעם שנעשה התמקדות בפרק או פסוק אחר, נגיד על זה שזה הכי נפלא, זה הכי נפלא להיום. אומר פרק י' ג' ואני בחסדך בטחתי. הגיע לי בישועתך. מה הסיומת? שירה להשם כי גמל עליי. גם ראיתי סגולה. מה ההבדל בין עצה לסגולה? עצה זה משהו שפועל בטעם ודעת. סגולה זה משהו שהוא סגולי, למעלה מטעם ודעת. בשם בעל המתוק מדבש. יש פירוש נפלא על ספר הזוהר שמתרגם אותו לעברית ומבאר אותו בשפה שווה לכל נפש. זה נקרא מתוק מדבש. היה אותו צדיק בשם רב דניאל פריש. שבת התפללתי בסידור שלו, שגם הוא הוציא לאור. היה כתוב בסוף סגולה מבעל מחבר מתוק מדבש, להצלחה, לזיווג, להרבה דבר, לכל מה שצריך, להגיד את פרק י' ג' בתהילים, 13 פעם כפול 13 יום. 3 פעמים 13 זה פרק י' ג', 13 פעם, 13 יום. לא נשתיות. אלפיים בן אדם אומרים שהסגולות הללו, מתי אפשר ללכת אליהם? אם הלב שלנו שלם, שגם אם לא יקרה כלום, אנחנו נשמח מזה שזכינו לומר פרק תהילים בלב אוהב 13 פעמים של 13 יום. זאת צריכה להיות ההסתכלות. כי אם זה בהתניה על סגולה מסוימת שתעבוד, אז חסר את האמירה עצמה. יש שם תוכן בפרק. אז תרשמו לפניכם, ומי שינסה את זה, אשמח לשמוע על תוצאות. רק זוכרים את הסגולה? איזה פרק? י' ג'. כמה פעמים צריך לקרוא אותו? כמה ימים? יופי. טוב, תנסו. אז שם אני אמר, ואני בחסדך בטחתי. יגיע לי בי בישועתך, אשיר על השם כי גמה עליי. שלום מוכר לו בחלב השלום. עוד מעט היורצת שלו בחודש חשוון. היה אומר בשם המדרש, אומר שדוד המלך אמר ריבונו שלם, ואני בחסדך בטחתי, אני כל כך בוטח בחסד שלך, שכבר עכשיו, שאני בשיא החשיכה ובשיא הירידה, אני כבר עכשיו שמח בישועה שתבוא. זה להיות שמח על החשבון שכתוצאה מהאמונה. אז אולי, לא אולי, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הזה ואיתו נחתום את השיעור. ככה, שלמה קרלבך מספר את זה תוך כדי, אומר את הרעיון הזה תוך כדי זה שהוא שר את השיר. מה זה? כן, נכון. אז אצל שלמה יש תוך כדי זה שהוא אומר את הרעיון של דוד המלך תוך כדי השירה. זה האזנה מודרכת. יצאים חמה
התחילה עם קין ואבן, עם קין, עם אלקס. ואיחר לקין מאוד, ואיחר פניו, ואחר זה הוא עשה מה הוא עשה.
הוא כנראה גם צא משבוע לשבוע, רק לא פגש את הצדיק נסתר.